הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, יום חמישי, מה עניינים?
בסדר, מה עניינים?
בסדר, בסדר גמור. אתמול נעם ולראשונה הרשה שישאלו אותו שאלות, נפתלי בנט.
אני לא ראיתי את הנאום הזה, אבל הבנתי שהרשות לשאול שאלות לא נוצלה כל כך טוב. זאת אומרת, קראתי את זה, אני חושב, נדמה לי שזה היה אצל עינב שיף, אבל אני לא בטוח. שנשאלו שאלות די כאילו...
האמת שלא צפיתי בחלק הזה, אני יודע שפשוט הייתה נורא התרגשות כללית מזה שזה לא רק תדרוך והולכים.
בצדק אגב, הוא צריך לאפשר שישאלו אותו שאלות.
כל יום.
מה זה פה, נתניהו?
נכון, כל יום. כל יום, וכל העניין הזה צריך להתנהל בשקיפות. אתה יודע, אין סיבה, כאילו, אתה יודע, זה אפילו לא איזה עניין ביטחוני, שאתה אומר, אם נגלה את סודותינו, האויב יוכל להפיק מזה
תורה. אבל הרי... זה הדבר שאתה מתאר, הוא בדיוק התפיסה של שלטון בישראל, הוא בדיוק המזג השלטוני הישראלי, של מי שצריך לדעת יודע, של לא בהכרח נשתף בזמן שלנו, וזה זה מין, אתה יודע, מין אתוס כזה סופר ישן, אבל בכאן ועכשיו הוא לא דמוקרטי.
והוא בעיקר לא... בוא נגיד שיש לו תוקף בעניינים ביטחוניים באמת, אבל הוא לא רלוונטי בכל הקשור לטיפול במשבר הקורונה.
וגם התוקף שלו בעניינים ביטחוניים צריך שיהיה מנומק.
זה שיש, שהפרוטוקולים של הדיונים בקבינט הקורונה חסויים לעשרות שנים קדימה. זה שההסכם עם פייזר הוא לא גלוי לאזרחים. כל הדברים האלה...
בשביל מה? ואחר כך אתה בא ומנסה לשכנע להתחסן, לשכנע, לא יודע, תהיה שקוף, נו, אתה רוצה מערכת יחסים קרובה שבה אתה יכול לבקש דברים ולקבל אותם בחזרה מהצד השני, אז אמון הדדי זה הבסיס של הבסיס.
לגמרי, ואמון הדדי מושג באמצעות כנות, וכנות במשמעות הציבורית שלה היא שקיפות.
נכון.
היא שהכל ידוע, הכל גלוי. ולמה לא? זאת אומרת, הסיפור עם פייזר, למשל, אני חושב שאולי זה אפילו הייתה דרישה שלהם, או שלא רצו שנדע כמה שילמו, או מה בדיוק אנחנו מספקים להם תמורת החיסונים, או איך התיעדוף הזה מתבצע. לא טוב, הסיפור הזה צריך להיות מאוד 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 גלוי, וזה אומר גם כן לענות על שאלות, לענות על שאלות, כשאתה נמנע מלענות על שאלות, זה אומר שאתה לא, שאתה קצת מפחד, אתה מפחד ממה שישאלו אותך.
נכון.
כי אין לך תשובות מספיק טובות.
כן. אבל כאמור הבנתי שאתמול כאילו לא היה איזה שאלה מסירה במיוחד. מה שכן, נתן איזה נאום, אני ראיתי אותו היום בעיתון, שקצת הזכיר לי את אבי מקטר עלינו שאנחנו לא מחבים את האור בחדר, משהו בסגנון אם נלך לסגר לא יהיה כסף לכיפת ברזל.
כן.
שזה אמירה אווילית מאוד 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 ומניפולטיבית מאוד ונודניקית מאוד, וזה הזכיר לי את זה שבנט בבסיס שלו הוא נהנה, ושאחת לכמה זמן, עליו שבזמן האחרון באמת כאילו הדחף לאתרגו, אני לא יכול להתכחש אליו, כי הקטסטרופה שהיא נתניהו נחסכה מחיי, ולמען האמת, אם היה שם קקטוס, הייתי אומר, אסמוך על הקקטוס עם הבוסטר השלישי, אבל הוא נהנה.
הוא נהנה, תמיד היה נהנה. תמיד
אין לי כסף לזה, סתום.
תמיד דוחף אנשים להיכנס מתחת לאלונקה.
כן, כן, כן.
אל תראו בנגמש וכל מיני כאלה.
כן. מה אני, הגזייה שלך? מה אתה מבשל עליי קפה?
שאתה אומר, זה בדיוק האנשים שנגיד, אם הוא היה מדריך בצופים, או בנוער העובד, הוא מאלה שהיו הולכים וצועקים, יש פה אנשים שלא עוזרים.
לא עוזרים. בול, קלאסיק.
ואז שם לו איזה פאץ' שמסמן את מחנה קיץ 2017.
גם אז אם נמשיך עם הסגרים לא יהיה כסף לכיפת ברזל, זאת אומרת, מתי אנחנו עובדים על על תיעדוף קולקטיבי? זאת אומרת, אני לא זוכר שמישהו בא אליי ואמר, שמע, אם נמשיך לממן התנחלויות, לא יהיה כסף לכיפת ברזל. זאת אומרת, מתי אנחנו עובדים? אני יכול לראות לו המון המון דברים שאם נמשיך לעשות אותם, לא יהיה כסף לכיפת ברזל.
או חרדים, או כל כך הרבה דברים שמאמנים פה במדינה, ויש חוסר שוויון במימון שלהם.
בוא, לא נמשיך עם הסגרים, כי הסגרים הם כשלעצמם בעיה, והם עולים המון המון כסף, שיכול לגרוע רוחבית מהמון דברים, אבל אתה בא עכשיו להגיד לי כיפת ברזל? זה דוחה ברמת נתניהו, זה כאילו בוא נלך על הפחדה. אם נמשיך עם הסגרים, לא יהיה כסף להתנחלויות. אם נמשיך עם הסגרים, לא יהיה כסף לא יודע מה, ישיבות. חסר דברים? לא, אבל אתה רוצה להגיד לי את הדבר שאני מפחד.
ברור, אבל גם זה היה רק ההתחלה. היה לו את הדוגמה, זה היה בכלל כאילו שימוש מאוד מניפולטיבי בדוגמאות. לא יהיה כסף כיפת ברזל, לא יהיה כסף להכניס נמר לעזה, ואז נצטרך להישאר עם נגמש מיושן. ככה אמר, כאילו ממש דיבר איתנו על דגמים, על שנת ייצור של כלי רכב. וכמובן הגיעה ילדה עם סרטן בסוף הרטוריקה. לא יהיה כסף לטפל בילדה עם הסרטן.
לפחות הילדה עם הסרטן, שאפשר לעצור ולחשוב למה היא ילדה ולא ילד.
בטח.
זאת אומרת, למה היינו, איך בחרנו בפינצטה את מאפייני המסכנות לדעתו של בנט?
צריך להעצים את הדוגמה על ידי החלשתה והפיכתה לנקבה.
בוודאי. אני חותם לך שבדמיונו של מי שכתב את זה היא גם בלונדינית.
כנראה.
בוודאי. היא ילדה שאתה רואה בפרסומות שמדירות כל מה שלא דומה להן עצמן. לפחות הילדה חולת הסרטן, אפשר כאילו לשייך אותה לאיזשהו תיעדוף בלתי נמנע של מערכת הבריאות, ולהגיד, יסתפלו בזה, לא יסע, הכסף ילך פה, לא ילך על שם, לא יודע מה. זה עוד, יחסית הילדה חולת הסרטן, עוד יש לה איזשהו קשר קלוש למה שהוא אומר.
אבל זה קשר קלוש, כי זה כאילו מאותו
תחום. וזה מאוד המניפולציה.
גם פה, כאילו, אתה יודע, הבחירה דווקא בסרטן, חסרות מחלות אחרות, חסרות מצוקות.
נכון.
אתה יודע, אפשר להגיד מערכת הרווחה, לא יהיה כסף למערכת הרווחה,
נכון.
אנשים יקרסו, ייפלטו, יש כל כך הרבה דוגמאות, נכון. אבל זה היה, אתה יודע, מה שקורה איתו
או אם נלך לעוד סגר, לא יהיה כסף לפצות את מי
שזה הדבר העניינים
בסגר.
זה הדבר
העניינים. אנחנו לא נוכל לפצות כמו שפיצינו באופן חלקי מדי בפעם הקודמת. הנה, כבר עכשיו אנשים מבטלים חופשות, שלא לדבר על עולם התרבות שהתחיל את קריסתו כאילו יש כבר סגר, כן?
כן.
זאת אומרת, כל יום אתה שומע את הזעקה הזו על מופעים שמתבטלים וזה וזה, העולם הזה התחיל את קריסתו. זאת אומרת, שם הסגר כבר התחיל. אתה רוצה להגיד משהו על זה?
וענף
התיירות
שקירתה.
מה אתה אומר? נתניהו, שים פרגולה על הראש ולך שב על הרצפה בסן פרנסיסקו, אולי אני ארחם עליך, כנראה שלא. מה זה?
Oh,
שיר על הסגר בעולם התעופה.
Never going to get to France. בוודאי. זה עצב גדול. עצב גדול. כמה שואל את עצמי עכשיו, חגים וזה, מה לעשות? אני רוצה, אבל זאת היא הנאה שלמה. כאילו, אז, ואני בעד להתפשר, לעשות את הכי טוב עם מה שיש, כאידיאולוגיה שאני ממש מנסה לחיות לפיה, ועדיין לא בא לי, פשוט לא בא לי.
כי באמת, זה אולי כאילו נשמע, אתה יודע, מין השמנת, אבל אחד הדברים הכיפים זה לטוס לחול.
לטוס לחול.
לטייל בעולם.
לטייל באיזה חופש, כן. ולראות דברים, ולהיכנס למקומות.
נכון, ולהרגיש דברים וחוויות.
כן,
שהם
זה שכל הממשק עכשיו נהיה נורא נורא מסורבל, לא ספונטני, שוב, סליחה על השמנת, זה מבאס לי. מבאס לי, ושוב, תסס, אני אומר לי, בסדר, מבאס מספיק, תקבל לך טיים, בא לך לנסוע, ועדיין ליהנות עם איזושהי מינון של התבאסות, או שאתה מעדיף לו. ואני חושב שאני מעדיף לו.
כי זה לא רק הרי הטיולים לחול, שכאילו זה דבר שלחלוטין לא קיים אז הקורונה, זה לא רק החופש, שאת אומר גם חופש אפשר בארץ או זה, יש משהו בטיול ארוך בחול עם כל החוויות החדשות וספיגה של תרבות אחרת, שזה גם הניתוק מכאן.
נכון.
וזה דבר ש...
שאתה לא מקבל עם הקורונה, כי כן. הכל כאן.
הכל כאן.
בגלל זה העולם גרוע, כולו כמו כאן.
כן. וזה חסר, זה באמת באמת חסר.
נכון.
יש אייטם הבוקר על אלה לילהב ומאיה ג'ריס.
החופשה באירופה הזכירה לך את זה?
כן. כתוב בלוקה בידיעות, אחרי הדרמה והפרידה, שתיים נצפות יותר ויותר במועדונים בתל אביב. ואם זה לא מספיק, הם גם החזירו עוקב אחת לשנייה באינסטגרם.
שזה אם אני מבין בשפת הצעירים, זה שלב לפני מין. השבת עוקב זה כאילו...
השלב האחרון לפני טבעת.
טבעת, נכון?
זה כמעט חתונה.
כן.
ושוב, כיוון שאנחנו כן עוקבים, אז הייתה שם הרי אהבה גדולה, ואז זה סכסוך רומנטי פנימי.
או די,
היה מפרידה. ואז חזרה.
זה ממש ניג'סטן שתי... גם יש שם איזו אקסיט שאחת לכמה זמן מזומנת, כאילו, ואחר כך מושלכת כאבן שאין לה אופכין, נכון?
ואז מאוד זועמת על זה, ויוצרת כל מיני פעולות אקטיביות. שמה, זה...
החלי אין חפץ בו, זה מה שהתכוונתי למה, כן?
הן מנהלות מערכת יחסים של אנשים בני 50-60, שנשואים 30 שנה אחד לשני.
זה נכון.
ולא סובלים אחת את השני.
צעירים אמורים להיות unattached, ושיהיה להם זיכרון נורא קצר. והתנסויות.
כן, ולעולם לא להביט אחורה. יאללה, נגמר, ממשיכים, קדימה, קדימה, קדימה.
אין, ממש כל הזמן, כאילו, ראינו מה יש בחוץ, והחלטנו.
בדיוק.
אבא לא בנוי לטינדר. ממש, אם היה להם ילדים, הם אומרים כבר, איך, די, כבר תהיו ביחד, תחסכו את השני ביקורים כבר, די.
ואל תספרו לנו.
שיגעתם, אבל תספרו.
אל תספרו, אנחנו לא רוצים לדעת.
מספיק גדלנו בתוך הבית הזה 25 שנה. עם כל הצעקות שלכם. כזה.
איף.
כן.
אתה אומר, בוא נהיה לי, את בת 16. 18, לא יודע כמה.
לא, היא התבגרה קצת מאז שהייתה בת 16. הזמן חולס.
סבבה, 18 וחודש.
כן. אבל זה נכון. ותמיד...
כי בגלל שיש גם... בגלל שיש שם... יש לה כסף. אז זה גם לא בבית של ההורים, יוצאת מהחדר החברה,
יש שם איזה דירה. יש שם איזה בעל או בעלה דירה, יש שם איזה בעל דירה, שאומר שיגעתן אותי. באמת שיגעתן אותי. אתן לא נכנסות, אתן גם לא תפסיק להזכיר את זה. גם למה עכשיו אתן צריכות ב-15 באוגוסט, את צריכות להיכנס לפחות בראשון לחודש, שיהיה לי חודש להזכיר לצרפתים. מה יש לכן? כן, הן משגעות את הסביבה.
אוקיי, תכף אנחנו עם אדידס 4D Forward, נעליים שלוקחות אתכם קדימה. עכשיו בחנויות ובאדידס אונליין, חפשו אדידס 4D Forward בגוגל. הבוקר אנחנו פונים לאנשים שקפצו כיתה, או שהיו מאוד מחוננים, או שהיו ממש 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 מצטיינים באיזושהי תוכנית לימודית או מסגרת מיוחדת. תגידו לנו... בבקשה, שפות שתפו אותנו ברגע הזה, שהרגשתם שאתם לא מתאימים למקום, נגיד, קפצתם כיתה, אוקיי?
כן, בעיקר כקפיצת כיתה.
כן, וכולם התחילו ללמוד נהיגה, אבל מה לעשות שאתם הייתם בני 15? למשל.
כן.
או התחילו מין.
מין.
ואתם...
או איזשהו עניין מאוד ראשוני.
במין, ואתם לא הבנתם מה ההתלהבות, ולמה הם כולם עסוקים בזה, ולא בלימודים.
או בפלמוביל, זאת אומרת, אני מדבר על שלבים עוד יותר מוקדמים, אם אתם רוצים, כל שלב, אבל שהייתם, באמת הוקפצתם, הייתם באיזה מקום, בגלל הכישורים שלכם, והסיון שלכם, מכוננות שלכם, הייתם באיזה מקום שהוא לא מותאם גיל, ואז הרגע שהבנתם שזה לא מותאם גיל, יש כל מיני, לפעמים יש סיפורים כאלה בידיעות על התיכוניסט בן הזה שעשה תואר ראשון, ואז אתה אומר מצד אחד איזה דבר מדהים, איזה סורה, ובאמת הוא הלך לאוניברסיטה וישב עם אנשים כאילו בני 22, שלא יודע מה, מדברים על טינדר,
טינדר וויד,
וויד, כן.
והוא ביוד, הנער המצטיין והמכונן, שבעיתותיו הפרטיות עושה תואר ראשון.
הוא אפילו לא יודע מה זה וויד.
אז...
כי אם אתה בגיל 16 עושה תואר ראשון, זה לא כי גילית את הוויד בגיל 16.
אז... מתי? בגלל החוכמה שלכם, הייתם באיזושהי מסגרת שהיא באמת לא מותאמת לגיל שלכם, וספרו לנו על החוויה משם. 1-900-7-2-99-99, 1-900-7-2-99-99.
בחסות אדידס, המציגים את אדידס 4D Forward, נעליים בטכנולוגיית ריצה חדשנית עם סוליה מודפסת בתלת מימד, אשר ייקחו אתכם קדימה.
אנדרי, בוקר טוב.
בוקר טוב, טל, בוקר טוב, אביעד.
מה קורה, אנדרי?
סלם, מה איכם?
אחלה.
אנדרי.
אנדרי, קבל 300 שקלים לאדידס, ואולי תזכה בנעלי אדידס 4D Forward, נעליים שלוקחות אתכם קדימה, עכשיו בחנויות ובאדידס אונליין, חפשו אדידס 4D Forward בגוגל. ביקשנו מאנשים שקפצו כיתות, או היו מכוננים ולמדו במסגרת של אנשים מבוגרים מהם, לשתף אותנו בחוויה שבה הם הרגישו הכי, לא הכי קשורים או שייכים. ספר, אנדרי.
סבבה. אז עברתי מכיתה ג' לכיתה ה', קפצתי מעל כיתה ד', ובכללי כל החיים הייתי ילד קטן. גם בגיל 17 עשו לי איזה מיקול העצמות, וגילו שאני בריחור של 3 שנים בהתפתחות.
אז זאת אומרת, היית גם נמוך?
כן.
נמוך וחכם.
כן, לצערי.
זאת אומרת, אז קפצת מג' ל-ה', כלומר לא עלית לד', עלית ישירות ל-ה', אבל עדיין...
אבל אם אני מבין נכון, גם ביחס לגימל היית נמוך יותר. אתה אומר שהיה זה איחור התפתחותי ביחס לבני גילך, לא רק ביחס לכיתה ה'.
נכון.
אוקיי.
ובעיקר זה גם שפגשתי באזור התיכון, שגם מתחיל כל עניין של הבנות והכל, אז לא היה לי סיכוי בכלל. הייתי כל כך קטן ולא בכיוון, הייתי בערך 1.40 מטר, שכולם באיזה 1.60 מטר, 1.70 מטר. ואז הגיע חלק של הצבא. של הצו ראשון, כולם בכיתה י' מתחילים לקבל זימונים, מתחילים ללכת לצו ראשון, אני שוב שער על הפנים, רק באיזה י"ב התחלתי לקבל, קיבלתי את הזימון הראשון.
זהו, אתה מקבל הרי לפי הגיל, לא לפי הכיתה, נכון?
כן, כן.
ברור, לפי הגיל.
הם התחילו לקבל מוקדם, ואני כלום.
אבל רגע, עד התיכון בעצם לא הטריד אותך ההבדל הפיזי בעיקרו, אם אני מבין, כי פערים אינטלקטואליים לא...
תמיד הטריד.
אבל...
תמיד את הכי קטן.
אבל אז אתה אומר שבתיכון זה הכי הטריד אותך?
כן, כי שם אתה... כאילו עד אז היו כזה עסקות והכל כתה קטן, גם בגיל, גם בגודל. אז גם לאורך חטיבה, אז תמיד היה. גם ביסודי. ביסודי בגלל כאנשים כינו, כי בתוך אותו בית ספר אתה עובר מג' ל-ה'.
אתה כאילו גומר אותו גם מהר יותר.
כן. אז בתיכון, סליחה, ביסודי זה הפריע לאנשים שהייתי איתם בכיתה. אבל בתיכון, כאילו, הפערים האלה יקרו הרבה יותר חזק. כי גם כולם עושים לשער בו בחיים, ואתה משאר הרבה מאחורה. גם אם זה צבא, וגם אם זה לצאת למועדונות, ולצאת למועדונים. אז אפילו להשתחל למועדונים ולברים לא היה לי סיכוי, כי הייתי נהיה כזה קטן, שהיו תופסים איתי בשנייה.
כן. תגיד, אבל החברים שלך, החבר'ה שלך, נגיד, אם הייתה חבורה כזאת, הם היו אנשים בגיל הביולוגי שלך, או אנשים מהכיתה שלך?
לא, אנשים מהכיתה ומהשכבה.
כן.
זאת אומרת שהיה לך חבר'ה שהם כן התנסו והלכו למועדונים וכזה, ואתה לא...
התגלחו.
התגלחו, נגיד.
כן. אני התגלש פעם
שעד בצבא. זה כיף גדול, זה מסוג הדברים שאתה נורא רוצה אותם לפני שיש לך אותם, ואז אתה מבין עם איזה תיק נתקעת עכשיו לכל החיים.
נכון, נכון.
אני היה מגוחה, כי חבר המסטוף שלי הוא 2 מטר, ואני הייתי איזה 1.50 מטר באותו זמן.
אה, יופי.
היה חסר סיכוי אפילו.
וזה החבר הכי טוב שלך, 2 מטר?
זה כמו תמונות של כדורסלנים ובנות זוגם.
יש את התמונה המפורסמת, נדמה לי זה שקיל אוניל.
נכון.
שהוא הרי עצום, וחבר שלו את הגם, 1.40 מטר, משהו כזה.
וואו, רגע, עכשיו, אתה אומר איחור, זאת אומרת שבשלב מסוים הדבקת את הפער?
כן, בצבא.
בצבא הדבקת את הפער.
כאילו הוא המשיך לצמוח עוד 3 שנים, נגיד, אחרי שהילדים בגיל שלו.
ובתחילת ימי הצבא, זאת אומרת, בתחילת השירות הצבאי שלך, עדיין נראית כמו ילד שהתחפש לחייל?
כן, אפילו לא התגלחתי עדיין.
אפילו לא, בתחילת השירות הזה לא התגלחת.
כן.
שוב, כל מה שקשור לסיור, אתה רוצה אותו עד שאתה מקבל אותו.
נכון.
כן, אחרי הייתי
הולך אחורה. תגיד, זה פשוט מסקרן אותי, לא חשבתי על זה אף פעם, על ילדים שקופצים כיתה. הרי אתה לא יכול להתגייס נדמה לי לפני שאתה בן 18, אז חיכית איזה שנה?
חיכיתי שנה, אני עליג מרץ, הייתי צריכות עד מרץ, אחרי שתמתי בספר.
וואו.
אז זה פשוט, אז עשיתי את הרישיון היגה, והכל כמיתי קטן.
אז גם עם הרישיון זה מתעכב.
לא מתעכב, אני כבר נוהגים ואני רק מתחיל ללמוד.
זאת אומרת, החבר שלך שהוא 2 מטר הסיע אותך באוטו? אולי שם לך בוסטר?
בוסטר, זה ממש, אני לא חושבתי הבוסטר, או שאתה ישוב מאחור כשאתם נוסעים ביחד, רק בשביל כאילו שהסטטית זה יסתדר.
אני מדמיין את אנדר יושב דווקא מקדימה, אבל הפוך.
נכון. אנדרי, אנחנו מרשים לעצמנו להיות טיפה אכזרים, כי...
לא, לא, חופשי, אני אכלתי את זה כל החיים.
בדיוק, עכשיו זה רק דבר להתבדח עליו, נכון?
גם אני, אגב, הייתי תמיד הכי נמוך בכיתה, עם גיל עצמות שהוא פיגר בשנה וחצי.
וואלה.
אחרי זה, עושים צילום של פרק כף היד, ורואים בדיוק את ה...
אני לא יודע, כי אני תמיד הייתי הכי גבוה בגילאים צעירים, אבל נעצרתי פשוט באיזשהו שלב.
אתה שקיל אוניל, ואני...
אבל אני לא השקיל, כי תמיד, אני נעצרתי במטר 80. אני כאילו לפי הצפי, אני זוכר שכשהייתי ילד לפי הצפי, הייתי אמור כאילו להיות גבוה מאבי, ואנו קרוב אליו אפילו.
וואלה.
יש לי ממש ממש גבוה.
אנדרי?
כן.
תודה.
תגיד רגע, סליחה, שאלה אחרונה. במבט לאחור, אתה שמח שקפצת כיתה?
כן. לא שמח שהייתי קטן כל כך. בגודל. אבל כיתה כן, למה לא? נתן לי זמן לעבוד לפני הצבא.
לא, כי כאילו לתלוש מישהו מה... זה שאלה מורכבת תמיד של הורים, אני חושב. זה לא...
אני חושב שגם היום פחות מקפיצים, לא?
לא, מעולם לא מצא לפני הדילמה.
לא, גם אני לא. אני אומר את זה כידע חיצוני.
תודה, אנדרי.
תודה.
אחלה יום.
ביי.
נראה לי, זה חתיכת ליטוף לאגו ההורי כשבאים ואומרים, בית הספר בא ואומר, אתם צריכים לשקול אם אתם רוצים להקפיץ אותו כיתה. והורים אומרים, אוי, לא יודע מה לעשות, אני רק אספר את זה לכל החברים שלנו. כמה אני מתייסר סביב זה.
ובחנות של זה, אתם קונים חולצה עם הלוגו של היסודי, טוב.
כן, לא,
אנדרי כבר בחטיבה.
אנחנו עכשיו, אל תשאל, אנחנו מתמודדים עכשיו עם זה שרוצים להקפיץ אותו.
החלטה לא פשוטה.
זה לא החלטה פשוטה, לא החלטה פשוטה. כן. מיכל, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומכם?
בסדר, מה העניינים?
בסדר.
מיכל, גם את מקבלת 300 שקלים לאדידס, ואולי תזכי בנעלי אדידס 4D Forward, ספרי לנו, מיכל.
אז אני לא הוקפצתי כיתה, אני פשוט הייתי בכיתה של בזמנו בתל אביב, בספר גרץ, זה היה כיתה
ספר של... ספר גרץ של מכוננים. כן.
נכון, אז הייתי בכיתה כזאת, וכאילו כל השנים, כל התיכון, אז אתה כאילו נורא בחבורה של הכיתה, של לא נעים לי להגיד, כאילו הגדרה היא חננות כאלה, שמאוד חשוב לימודים וככה, ואם יש חוגים, אז זה בדרך כלל פחות חוגים של ספורט, אלא יותר חוגים של העשרה וכאלה. ובצבא, וכאילו הכל בסדר, ואז בצבא הגעתי לאחת התוכניות של טעם, שכאילו אתה עושה תואר במסגרת השירות שלך בהתחלה, ואז אתה חותם וממשיך.
כן.
והתואר היה בטכניון. ולמרות שהיינו כאילו בתל אביב והכל וזה, אז כאילו לא היינו מאורים, כאילו היו גם עניינים כאילו נגיד קצת בינינו, אבל היינו ממש חננות, וכל העניין של בני זוג וכל העניין של קצת יותר לראות את הסביבה ומסיבות וזה, זה היה ממש
לא רק יוון.
אוקיי. ממש ממש. ואז הגענו לטכניון, ובטכניון, אז אותו, גם התבגרנו, כאילו, וגם פתאום אתה נחשף לעוד אנשים, ולאו דווקא אנשים, כאילו, הספציפיים שלך, וקודם כל זה היה שוק. באמת שהיה שוק, כי כאילו, אתה נחשף למגוון של אנשים, וגם כאילו, וכאילו, עד עכשיו היינו בחממה, אז זה היה... אוקיי, יש גם כאלה.
מיכל, אנחנו חייבים, ממש חייבים להזדרז. בוא, בעדינות להגיד לפואנטה.
הפואנטה היה שכאילו פתאום התחילו לקחת, כאילו היינו רק שתי בנות בתוכנית, אבל התחילו לקחת אותנו למסיבות, וכאילו לבלות בים ולעשות קומזיצים, וכאילו עם בירות והכל, וכאילו היינו כל כך, כאילו היינו בשוק.
אבל במרכאות אני שואל, התקלקלתן?
כן.
כן?
כן, זה כן, זה כן.
כן, כן, כי זה קטע, אתה מגיע מהתיכון לאוניברסיטה, לימודים, וזה דברים שונים לגמרי.
לא, לא, אבל זה היה שונה בתכלית.
כי בתיכון, שוב, יש לרוב התלמידים בתיכון מסיבות, אלכוהול כבר, זה מגיל הרבה יותר. כשאתה חוטף את זה פעם ראשונה, בצבא,
כן, שאפילו לא בצבא, זה באוניברסיטה, בגיל שבו אתה אמור להיות בצבא, אז אין לך אפילו את הבאפר הזה.
וגם האנשים שהסתובבנו איתם היו אנשים כאילו גדולים איתנו, כי כבר הם גמרו צבא, וזה כאילו הם כבר באו לתואר, אז הם היו כבר בסרט אחר, כאילו הרבה מהם היו אחרי הטיול הגדול.
אוקיי, מיכל, תודה רבה.
תודה, מיכל.
ביי ביי. למי ניתן נעלי אדידס 40 פורוורד? נראה לי לאנדרי. צריך לבדוק לגבי המידה, אבל...
די, כבר הצביק
אותך. סתם,
אחר כבר.
בוקר טוב, שרון דודוביץ', ספורט אחת.
בוקר אור, מה שלומכם?
מה העניינים?
בסדר גמור, אני אהיה קצר ואני אהיה קולע, כי יש לנו איזה שעה-שעתיים להעביר בבדיקות קורונה היום, מהירות, ארוכות, צריך לבלות בכל זאת. בכל זאת צריך לבלות עם הילדים איכשהו.
כן, סיוט.
אז באמת זה אחלה בילוי, דרך אגב, זה אחלה בילוי.
מה אחלה בילוי, לעמוד בתור?
אחלה בילוי.
כן, אתה יודע, זה מעביר שעה-שעתיים, מה יש לך?
אם אתם עושים PCR, אני ממליץ לנסות, למרות שבטח זה עמוס בטירוף, ללכת לדרייבינים, כי אז אתה לא צריך לעמוד בתור פיזית.
כן, כן, אבל נוסעים, אתה יודע, עם האוטו, משחקים. טוב, אני רוצה לספר לכם סיפור קטן. אחד הדברים הכי גדולים שהיו באולימפיאדה זה הסיפור של סימון בייס וההתמודדות הנפשית שלה, ובאמת החשיפה שהיא נתנה לקושי המנטלי והנפשי של ספורטאים. מי שעשתה את זה עוד לפניה ובצורה גם גדולה מאוד זו הטניסאית נאומי אוסאקה. נאומי אוסאקה, אחת הטניסאיות הכי מפורסמות היום בעולם, אמריקאית ממוצא יפני, היא נולדה ביפן, היא מייצגת למעשה את יפן, והיא באמת חשפה לפני כמה חודשים את המשברים המנטליים שהיא עברה בעצם מאז שהיא זכתה בגרנדסלאם הראשון שלה, בטורניר הגדול הראשון, ואיך זה משפיע עליה ואיך זה הקשה עליה. באליפות צרפת הפתוחה שהייתה לפני כמה חודשים, היא ביטלה את ההשתתפות שלה מכיוון שלא אפשרו לה לוותר על מסיבות העיתונאים. היא אמרה שזה לחץ גדול מתי, והיא לא יכולה להשתתף במסיבות עיתונאים.
וואו, זה סיפור יפה, לא הכרתי אותו. זה גם, אני חושב שזה מעניין לרקע החתך הזה בזהות שאתה מספר עליו, כי זו שאלה, אם היא הייתה יפנית לגמרי, האם הייתה לה אפשרות והאומץ לחשוף את הקשיים הנפשיים שלה, או שזה החלק האמריקאי שחושף את זה?
שאלה טובה.
זה מעניין, ואני תכף אספר לך...
אבל היפנים היו מאוד גאים בה, זאת אומרת, היא זו שנגיד הכניסה את הלפיד לאצטדיון האולימפי בטקס הבדיחה.
כן, תסגים היא כנראה מדהימה.
כן, כן, היא מדהימה, והיא גם מאוד 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 פופולרית ברחבי העולם, דרך אגב, בגלל הגוונים השונים שיש בה. ושלשום היא חזרה להתחרות בסבב הטניס הנשים, בטורניר סינצינטי, זה לא כמו גרנדסלאם, אבל זה גם טורניר מאוד מאוד גדול בארצות הברית, והיא הסכימה להשתתף במסיבת עיתונאים. לא נראה לי שחייבו אותה, אבל היא הסכימה להשתתף. ובאחת השאלות הראשונות שם, היא נשאלה על ידי עיתונאי די ותיק בסבב הטניס, מה שנקרא, והיא נשאלה שאלה, ואז היא נתקעה, לקח לה זמן, היא ביקשה שהוא יחזור על זה, היא ענתה לו איזושהי תשובה ככה די קצת מגומגמת, טיפה ארוכה, נורא בשקט היא ענתה, אחרי זה היא פשוט פרצה בבכי, ממש, היא כאילו, היא לא הצליחה לעצור את הדמעות, ולא הצליחה ממש כאילו, היא הייתה צריכה לצאת החוצה להפסקה ולחזור. והסוכן שלה יצא בהודעה לתקשורת שהעיתונאי היה בולי, הוא היה בריון כלפיה, וממש כאילו ירד עליו בצורה קשה. הלכתי ושמעתי את המספר עיתונאים, את השאלה כמה וכמה פעמים. והעיתונאי שאל אותה בעצם, אמר לה, את לא מתה, יונת קרייזי, כאילו, את לא מתה על זה שעל מסיבות עיתונאים, ובכל זאת יש לך עיסוקים מלבד הטניס, שאת משתמשת בתקשורת על מנת לקדם אותם. היא מפרסמת הרבה הרבה דברים. אז איך את משלבת את זה? וגם כשהוא נשאל, התבקש לשאול שוב, הוא שאל יחסית בנימוס, אני חייב לומר, לא היה שם שום דבר פוגעני, ולהפך אפילו הוא שאל פעם פעמיים בנימוס, והיא פשוט לא עמדה בלחץ של השאלה, ממש, אפילו התרסקה מול המצלמות, והוא הצטייר כאילו כאיש הרשע, ואני לא חושב שהיה שם משהו כזה
דרמטי. זה לא נשמע תוקפני.
זה לא היה תוקפני.
לא, אני חוזר לזה, יש איזה עיתונאי ותיק, גבר,
סמכותי, אני לא יודע. היא הייתה במצב, ואחרי זה כשזה התפרסם, והתחילו לדבר בעצם, זה סיפרה שכבר הרבה מאוד זמן, היא סוחבת את זה ואת הקונפליקט, בין להתחרות בתחרויות גדולות עם כל החשיפה והדיאלוג עם התקשורת שזה דורש. ואני חושב ששרון, שמה שעשתה נעומי אוסקה וסימון ביילס בשנה הזאת, זו שנת בריאות הנפש בספורט. השיח על בריאות הנפש, על חרדות, על הלחצים, על המחיר הנפשי שהספורט המקצועני גובה מהספורטאים ומהספורטאיות, הן הציפו את זה ונתנו, אני חושב שגם ביחס של התקשורת, נגיד, למפסידים באולימפיאדה, זה ניזון ונהיה רגיש יותר בזכות שתי אלה.
זה נכון, זה ממש נכון.
וגם יש ככל הנראה איזושהי תשובה טובה וכנה על השאלה שהוא שאל.
היא ענתה דרך אגב, היא ענתה בצורה כנה, והיא אמרה שהיא לומדת עם הזמן איך לשלב בין הדברים. ואני חושב שזו שאלה גם ראויה, זאת אומרת, בסופו של דבר, כן מקדמת דברים, אם זה דברים אישיים, ואם זה דברים של ספונסרים, ואם דברים אחרים.
כן, אבל שזה סביב תחרויות ספורטיביות, זה יותר קשה, משום שהלחץ מאוד גדול, וכשזה לא מסגרת של תחרות ספורטיבית, אז ההתמודדות קלה יותר. זה נראה לי הסיפור. אולי לא הוגן כלפי העיתונות, ולכן זכותו לשאול את זה, אבל נראה שמה לי שזה הסיפור.
נכון, וצריך אבל לשאול את זה, מה שיקרה לשנה הבאה, אחרי שאנחנו מדברים על הפתיחות הזה. זאת אומרת, האם לא לשם כך נתכנסנו? זאת אומרת, האם בסופו של דבר ספורטאי מוביל, האם זה לא חלק מהעניין של גם הלחץ הגדול, כי להיות מקום ראשון בעולם, או שני או שלישי, בכל דבר, זה לחץ, וגם העניין של התקשורת. זאת אומרת, האם אנחנו משנים את כללי המשחק, בגלל באמת החשיפה שנותנות סימון ביילס ונעומי אוסקה, זה דיון רחב, אני מודה שאין לי תשובה חד משמעית, אבל אני לא הולך לכיוון אחד, אני חייב לומר. אני לא מסכים איתם לגמרי, ואני לא נגדם לגמרי.
שרון, תודה רבה.
תודה לכם.
ביי. בוקר טוב, מה קורה?
בסדר, מה העניינים?
בסדר גמור. חייב להודות שבאורח פלא מאוד מפתיע, התו הירוק, הסגול, whatever, הוא כאילו יושם בנחרצות אתמול בכל מיני מקומות שנכנסתי אליהם.
וואלה.
כן, הייתה ממש הקפדה.
אז כנראה שהצד האחר שזה אכיפה מוגברת. כנראה שמישהו חטף איפשהו איזה כנס.
יכול מאוד להיות. ברמת המפעילים, כאילו, ברמת הדילרים, לא הצרכן. לא...
ומהר מאוד הובן שצריך לציית.
כן.
הדבר שצריך לציית לו. אגב, טוב מאוד. כי... זה נשמע לי סיוט עבור ההורים ועבור הילדים, עוד יותר מההורים כמובן, שכאילו הכניסה לכל מקום היא מותנית בבדיקה, זה נורא מגביל את, את התנועה, אבל בסך הכל, אם יש החלטה שכזו, אז בבקשה שתאחף. רק צריך כאילו שהאפשרות להיבדק תהיה הרבה בדיוק. יותר קלה.
אני אתמול ביתי הקטנה, שהיא מתחת לגיל 12, לא יכולתי לקחת אותה לשיעור שחייה שלה, כי אי אפשר להיכנס לבריכה אם אין לך בדיקה. היא לא מחוסנת כמובן, כי מתחת לגיל 12, אבל לא הייתה לנו בדיקה. הבדיקות המהירות לא תקפות.
תקפות ל-24 שעות.
תקפות ל-24 שעות, כן.
אנטיגן.
אלה שאתה קונה עצמאי, סופר
לא, זה לא. אני מדבר על האנטיגן, הבדיקות המהירות הן תקפות ל-24
שעות. אבל אז אתה אומר, מה, אני כל 24 שעות אלך...
אגב, ברמה הפרקטית זה אותו תהליך. זאת אומרת, זה לא כאילו... זה אותו תהליך של בדיקה.
אבל זה בודק משהו אחר.
אני לא יודע מה זה בודק, אבל זה אותו... דוחפים את המטוש לזה.
אבל ולכן אם מתחילים מהלך כזה אז הבדיקות חייבות להיות נורא נורא זמינות.
סתם אני אומר, אתם לא רוצים לדחוף מטושים לילד כל יום, זאת אומרת אני כבר אעשה את ה-PCR לפחות 3 ימים, יהיה לו שקט 3 ימים או יומיים, כמה זה?
ב-PCR זה 72 שעות, במהירות זה 24. אתה יודע, זה גם בוא, זה לא כזה בגדיל לדחוף מטוש פעם ביום, אפילו אם אתה... אבל זה צריך להיות קל, נגיש, קרוב, מהיר וידידותי.
כן, וגם צריך להגיד ש...
שעכשיו
זה מקשה על כולם, זאת אומרת, האומס הוא מקשה על כולם, זה לא רק מקשה על ההורים, זאת אומרת, גם אם אני מחר אזדקק לבדיקת קורונה מאיזושהי סיבה, אני אצטרך לעמוד הרבה יותר זמן בתור, אפילו שאני לא עושה את זה עבור ילד, משום שהביקוש הוא עצום.
נכון. אז אתמול באמת שזה כאילו היה היום הראשון של התהליך הזה, אז היו עומסים ותורים של שעות, שזה כמובן בלתי אפשרי. אי אפשר להיכנס לשגרת חיים כזאת, שאתה כל יום עומד שעתיים בתור, כדי שהילד שלך יוכל, לא יודע מה, ללכת לאכול איפשהו או לחוג שלו. כן. זה לא סביר. חייבים, מקווה ששוב, זה, אתה יודע, היו חבלי לידה שכאלה, רק של היום הראשון. ואלה לא ידעו, ואז גבו כסף מדה, ואז אמרו בעצם לא, אז מדה יחזירו את הכסף למי ששילם את ה-52 שקלים האלה, כל הבא. זה היה ברדק.
אז רגע, עכשיו מדה לא אמורים לגבות כסף?
לא.
רק מהורים? אם אני הולך לעשות בדיקת אנטיגן?
אני חושב שלילדים 3 עד 12...
לא גובים כסף.
לא גובים.
אוקיי.
כסף. לגבי מבוגרים, אם אתה... אני חושב שכאן עשו איזושהי הפרדה בין מחוסנים ללא מחוסנים. אני לא בטוח בזה, אבל...
כי אני שילמתי, אני מחוסן ושילמתי כסף על הבדיקה המהירה שעשיתי במד השבוע שעבר.
אז יכול להיות.
שילמתי 52 שקלים?
יכול להיות. זה המחיר של הבדיקה באמת.
כן, קבעתי תור, ובאתר שילמתי 52 שקלים.
אני לא יודע.
אולי לא הייתי אמור לשלם?
לא יודע.
נראה לי שהייתי אמור לשלם.
אני חושב שאגב, זאת אחת הנקודות שצריך להפריד בין מחוסנים ולא מחוסנים. אדוני בוחר לא להתחסן, יתכבד וישלם את הבדיקה. המדינה לא צריכה לממן את הבחירות הלא אחראיות שלך.
יש היום איזה מין מונולוג כזה שכתוב בידיעות אחרונות מפיו של אח במחלקת קורונה, שבדרך כלל הדברים האלה הם לי לא קל להזדהות איתם, כי לפעמים מכתבים באיזה נימה היסטריונית כזאת שמאפיינת כל מיני חלקים בעיתונות, אבל זה מונולוג מדהים.
כן,
זה ממש,
ממש מצמרר.
ממש ממש מצמרר, כי הוא מצליח לתאר באיזשהו אופן את המצוקה הבלתי נסבלת של אדם ששוכב במחלקת קורונה.
וזה אח במחלקת קורונה כותב את זה, נכון?
כן, כן, זה אח של אדם ששוכב ולא מצליח לנשום, את המצוקה המתמשכת של אי היכולת המתמשכת לנשום, ואת זה שהם מסירים את המסכה, כי נדמה להם שיהיה להם קל יותר, אבל המסכה צריכה להיות כל הזמן, ובמצוקה שלך זה נדמה לך שהיא מפריעה לך לנשום. זה נשמע מזעזע, זה מה שקראתי, זה אמרתי, אני כל כך לא רוצה לחלוט בזה.
כן, והתיאור שם איך הם מסובבים אותם על הצד, כדי שזה יקל על הנשימה.
משהו מזעזע באמת, שאתה קורא את זה ואתה אומר, באמת, כאילו, זה באמת נראה לכם רעיון טוב לא להתחסן, באמת נראה לכם שהסכנה המיידית היא החיסון.
כותב שם משהו יפה גם אותו אדם, חבל שהוא לא מזדהה בשמו אגב, אולי הוא מפחד, לא יודע מה, טירוף של מתנגדי החיסונים, כן, של חלקם.
שיצקו לו קצת
כן,
גבלס ליד הבית. לא, ששרון אלרוי פרייס מה שהם עשו לה? שהם צעקו לה שהיא דוקטור מנגלה? תחת לבית? כן, זה היה כשהיית בחול?
כן.
כן. חטפה מנגלה מתחת לבית, היא גם מסתובבת עם איזה לחצן מצוקה, אחר כך היא אמרה ב...
זה ראיתי, כן.
כן, כן.
אבל הוא כותב שם, שנגיד, הוא מתייחס לפוסט שפרסם נדמה לי גיא מרוז, בזכות הטלת הספק נגד הכפייה. אבל שוב, לא מדובר פה על כפייה. איש לא רוצה לתפוס מישהו ולדפוק לו מזרק.
לא, אני בטוח שמדבר, אותו, גם גיא מרוז מדבר על כפייה, מטאפור, זאת אומרת, מדבר על, על אווירה שיש בה משום הכפייה. הוא לא מדבר על כפייה, כפייה. אתה מניח שהוא מכיר את החוק, אבל...
יש זה שעניין הטלת הספק עכשיו, הוא נהיה התחפושת, השמיכה מעל שיגאון, כאילו פתחת איזה צידוק, ואני בעד הטלת ספק בכל דבר, כן? אבל זה קצת משתמשים בזה יותר מדי כאיזה מין צידוק, כאילו להציג את הדיון כאיזה מין פולמוס אקדמי, בעד המצדדים והמתנגדים, ויש להטיל ספק בכל תזה כדי לפתח את האנטיתזה.
גם הטלת ספק איננה סותרת קבלת החלטה, זאת אומרת לפעמים אתה מטיל ספק במשהו, אבל אתה עדיין מקבל את ההחלטה שנראית לך באותו רגע הגיונית ביותר, גם אתה לא עושה את זה בלב 100% שלם. ודאי הטילו ספק בכל דבר, אבל אם הטלת הספק הייתה תחליף להחלטה, לא היינו מתקדמים מילימטר לשום מקום.
גם אפשר להטיל ספק בהמון דברים.
אני גם כשהתחסנתי, לא ישבתי על הכיסא שבו התחסנתי באיזו נוחות מטורפת.
אני כן.
אני לא.
ואת, שוב,
אני אדם ש...
כן, אבל ברגע שהדיון...
אכול ספקות לפעמים אפילו.
נהיה... על הטלת הספק, אתה מבין שזה כאילו תכלית הדבר ולא התוכן של הדברים, אז אפשר באותה מידה, אם הייתי בא ואומר לך, אני מטיל ספק בזה שכדור הארץ עגול, הרי יש גם תיאוריה של אלה שחושבים שהוא שטוח, נכון, ומצדיקים את עצמם בכל מיני גרפים כאלה ביוטיוב. מטיל ספק, זה לא, זה שזה כאילו מוצג כמשהו אינטלקטואלי, זה לא הופך את זה לפחות משוגע.
לגמרי, אבל אגב, מול הטלת הספק, ישנו התיאור הזה על האדם שנאבק לנשום וצורח ובוכה, ואפשר לשמר את הספק ועדיין להתבונן בזה ולהגיד, כן, אלא אם כן אתם חושבים שהוא היה מפסיק לצרוח ולבכות ומצליח לנשום, לו פינקי היה מגיש לו אבץ, או מה שזה לא יהיה, זאת אומרת, אם אותו אח, במקום לכתוב תורים לידיעות אחרונות, היה מוציא חתך אבץ מהכיס, ואז הייתה הבעיה נפטר?
תגיד, איך מתארגנים על אבץ? זה משהו שקונים בחנות ויטמינים?
אני ממש זוכר שכשהתחיל הטרנד של גלידות שחורות, מישהו אמר לי ש... ואמרתי, איך משחירים את הגלידה? מישהו אמר לי שזה משהו קשור באבץ.
אני אמרתי לך אז בענייני נשירת השיער שאמרו לי שאבץ כאילו זה דבר שמאוד מחזק.
תכנס למחלקת הקורונה, זרוק שם את טופיק וגלידה שחורה ותבדוק מה קורה.
מזרח התיכון, אנשים שיגעון, זה החום שעושה אותם ככה. וכאן פתחנו שולחן, מצפון תל אביב עד רמאללה, יואו. איך שבא לי לרקוד, לחזור לעבוד, להרים עם כולם כל הלילה. ואש זה ממש מתבקש, תפסיקי לחשוב על זה, הלאה, בוא. כל בית ישראל חזק מתפלל, זה כתוב וזה בא מלמעלה. וכאן האזרח הקטן מחכה למשיח בלילה. מחכים שיבוא, שיביא לנו אור, כמו סיפור תנכי שסיפרתי לבנייה בחור. מחפשים, מחפשים, אנשים, אנשים, רק ביחד נצליח להיות חזקים. אנשים שיגעון, זה הלחץ עשה אותם ככה. אז בוא, רגע לפה, נדבר על דברים ששכחת. איך יפה המדבר, אפילו שקר, שמיים פתוחים של הלילה. איך יפה הצפון ועד החרמון, לא צריך סבי באיטליה. כמה בא לי איטליה, כמה בא לי צרפת או אפילו אנטליה. לעלות על מטוס לכמה שעות ואז יאללה הביתה. בוא, כל בית ישראל חזק מתפלא וכתוב וזה בא מלמעלה וכאן הזך הקטן מחכה למשיח בלילה מחכים שיבוא שיביא לנו אור כמו סיפור תנכי שסיפרתי לבנייה בחור ומחפשים מחפשים אנשים אנשים רק ביחד נצליח להיות חזקים והבידוד שסוגר אותי והלחץ גומר אותי שלושה ילדים בלימוד מרחוק זה לא צחוק, זה אוכל אותי איך בא לי איטליה כמה בא לי צרפת, סנטרופאו, בריטניה גרמניה, הונגריה, יפן תעשי לי טובה רק לא צ'יינה נעוף מסביב לעולם והביתה
קרוב מגיע לישראל רשת לפטיז, כתוב בישראל היום. רשת, הרשת הזולה מבית זרה נחתה בישראל.
מה?
חשבתי שזרה זה כבר כאילו הזולה.
לא, יש לך כל מיני כזה פולנבר.
שזה של אותו תאגיד?
כן.
אז רשת האופנה נגישה מבית אינדיטקסט גרופ. לכל המשפחה לבני כל הגילים מקבוצת זרה מגיעה לישראל פותחת את סניף הדגל שלה בקניון מול החוף או מול החוף וילג' בחדרה
עכשיו אני קראתי את הידיעה הזו בישראל היום אם זה לא הקומוניקט כמו שהוא זאת אומרת אם זה לא ההודעת יחסי הציבור שהוא עדכה כמו שהיא לעיתון אז הבעיה חמורה אפילו יותר
כן כי זה מנוסח בצורה קומוניקטית כאילו מישהו שם באמת וואו. אפילו לא עשה, אתה יודע, כמו שאתה מעתיק עבודה מחבר בבית ספר וקצת לשנות את ה...
בדיוק, בדיוק.
כתוב במדובר באחד מחברות האופנה הזולות המרכזיות בספרד.
סליחה שאני אצור אותך לפני כן כתוב, סניף הדגל החדש מסתרע על פני איזה 1,100 מטר, בכלל עוד מנוון הקטגוריות, בשלב זה יש סניף נוסף בתכנון וצפויים להיפתח סניפים נוספים בהמשך. עכשיו, מה ההבדל בין בתכנון לבין צפויים? אתה מבין?
הצפי הוא כבר מוטבע בתוך התכנון.
סניף נוסף בתכנון וצפויים להיפתח סניפים נוספים בהמשך, זה סתם דרך יחצנית להגדיל, לנפח את אי הוודאות ביחס לאם יהיו עוד סניפים או לא יהיו עוד סניפים. בוא נראה איך הולך הסניף החדרתי.
בול. כן.
יש סניף בתכנון וצפויים.
וכמה בתכנון בתכנון.
בדיוק. מה קשקשתם פה?
היא פועלת היום ב10 שווקים, ספרד, פורטוגל, מקסיקו, קטר, ערב הסעודית, מרוקו, טוניסיה, איחוד האמירויות, מצרים וישראל כעת.
מה?
כן.
חברה מצוינת.
רשימה...
מה טובה? שרוב המקומות בהם החנות קיימת בגדול אפשר... בגדול נשים מסתובבות מחוסות, אז לא רואים את הבגדים היפים של הבורקה.
זה בגדים מתחת לבורקה.
כן, בדיוק.
כן, זה שיק. אני רואה פה שיק. הרשת היא אחת מקבוצת אינדיטקס, ההפצה זה. סניף הדגל, שימי לב הפסקה האחרונה, סניף הדגל משלב את הרעיון והתדמית העדכנית של White E של לפטיז, שנועדו להציע חוויית קנייה סוחפת באמצעות המרחב השקוף והעכשווי שלו.
וואו, זה קומוניקט שהוא עתק מקומוניקט, זה מתחת לכל... מה זה White E?
אני לא יודע, זה פעם ראשונה שמוזכר בידיעה.
התדמית העדכנית של YT, אולי זה סוג של תדמית עדכנית? אולי עכשיו אנחנו באיזה מין רגע בומרי כזה, שבו בעצם כולם יודעים מה זה YT?
אני כאילו עובד על ה-YT שלי עכשיו.
אני עובד על ה-YT שלי. עדכני
ועכשווי. וכנל רשת לפטיז.
כן, עברתי ל-YT, כי נמאס לי כבר מכל הרשתות המיושנות האלה. מה זה YT? אי לבן? אי לבן? אני לא יודע.
אני לא יודע, נו.
של FTs, שנועדו לזה ושאלה. עכשיו שים לב לעוד משפט. בשילוב הטכנולוגיה העדכנית ביותר של תאורה וטכנולוגיה אודיו-ויזואלית, לכל הקווים שהוזכרו לאל, יש חלקים בודדים עם עיצובים, חומרים וגימורים ייחודיים. וואו.
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 זה
פשוט מדהים.
זה שאלה מכשילה בפסיכומטרי, לא מנוסחת ככה.
וואו, ממש.
מי מבין משהו מהגיבוב המילים הזה?
וואו. זה ברמה שכאילו...
איזה קווים מוזכרו להעיל.
כאילו התחקיר על הוגו צריך היה להתפרסם במקור. זה כאילו זאת הרמה של הידיעה הזו. זה כאילו, וואו. וזה הרבה מילים.
מה זה טור?
הרבה מילים יחסית לזה ששום דבר לא נאמר בשום נושא אף פעם, רק שטויות על בגדים זולים. וואו.
זה גם כאילו פייסט משלוש הודעות יחצניות שונות שהתערבבו ביחד. יאללה, אבל תביאו, ראיתי בידיעות אחרונות אגב ששם כאן...
כמופעל שיקול דעת מערכתי
טיפה עבדו על הקומוניקט שנשלח וזה צומצם לכדי כמה משפטים שעשו היגיון ביחד שהפריטים הם מ-50 שקל נדמה לי עד 160 שקל.
בסדר, זה כיף להיכנס לקנות להעמיס בזול. להעמיס בזול זה דבר כיף מאוד, דבר כיף מאוד. אחיך נכנס אל המקסטוק לפני כמה ימים, אבל סביב החזרה על הלימודים זה לא מקום להיכנס אליו כרגע עבורי.
המקסטוקים השם.
כן, זה נראה כמו ההפסקה הגדולה, מהסוג שאתה אומר, אני כבר אשר בכיתה, אני אוכל את ארוחת 10 שלי.
אז...
אני
רואה. ברכת.
מה, בטח, הסתובבתי איזה לום שלא מדי, אני אחזור אחר כך.
אני גם ביצעתי תחקיר, אגב, הוא באמת, הוא לא מגיע, אתה יודע, לרגליים של תחקיר הוגו, אבל ביצעתי תחקיר, זאת אומרת...
רק אתה.
זאת אומרת, עשיתי גוגל על לפטיז. Little known, זה התחיל ב-99, as a way to clear Zara clothing from previous seasons.
אה.
כן.
אוקיי.
ועם השנים זה התפתח, ויש עכשיו גם קווים משלו, ועיצוב משלו.
בוודאי, שלא לדבר על ה... על השילוב של טכנולוגיה עדכנית ביותר של תאורה וטכנולוגיה. שזה הדבר שאתה לא רואה בשום חנות. טכנולוגיה של טכנולוגיה.
מדהים. אני מאוד מקווה שהסניף שבתכנון יהיה קרוב לביתי, לעומת הסניף שבתכנון שאני...
לעומת הסניף הצפוי. אני חושב שהסניף שבתכנון יהיה קרוב לביתך, כי הסניף הצפוי כנראה יהיה מאוד רחוק.
תכף אנחנו עם אדידס 4D Forward, נעליים שלוקחות אתכם קדימה, עכשיו בחנויות ובאדידס אונליין, חפשו אדידס 4D Forward בגוגל. אנחנו פונים לאנשים שקפצו כיתות, אנשים מחוננים, שהיו במסגרת לימודית, שהיא מתקדמת יותר מכפי גילם. איך לא הרגשתם שייכים? איפה הבנתם שאתם לא מתאימים בדיוק לקבוצה הזאת? סיפר לנו מאזין אנדרי בשעה הקודמת, איך בכיתה ג' הקפיצו אותו ישר להי,
כן, והיה שם איזה עיכוב בגדילה, זאת אומרת שמראש עוד בגימל הוא היה נמוך ביחס לשאר, אז שהוא הגיע כאילו לתיכון עם האנשי אחרי שקפץ כיתה.
ובהכל הוא היה, כן, הוא גם סיפר שהיה החבר הכי טוב שלה כמעט 2 מטר, והוא 1.40 מטר.
1.50 מטר הוא כבר היה, אז לדעתי, כן.
חוויות סביב בחורות נהיגה וגיוס.
כן, אז מקומות שבגלל הכישורים שלכם באמת הגעתם אליהם, קפצתם אליהם, נשלחתם אליהם, אבל זה היה התפתחותית לא מותאם להגיד.
1-900-7-2-99-99, 1-900-7-2-99-99.
בחסות אדידס, המציגים את אדידס 4D Forward, נעליים בטכנולוגיית ריצה חדשנית עם סוליה מודפסת בתלת מימד, אשר ייקחו אתכם קדימה.
אורטל, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים?
איזה מרגש לשמוע אתכם ולדבר איתכם.
כיף שהתקשרת, אורטל. קבלי 300 שקלים לאדידס, ואולי תזכי בנעלי אדידס 4D Forward. נעליים חדשניות עם סוליה תלת-ממדית, המגדירות מחדש את יכולת הריצה, ועוצבו במיוחד כדי לדחוף אתכם קדימה. ספרי לנו, אורטל.
אז בכיתה אחרת הוציאו אותנו פתאום מהשיעור, ואמרו לנו, הוציאו כמה תלמידים מכל כיתה, ואמרו לנו...
אתם נבחרתם ללכת ללמוד איך מבצעים מחקר באוניברסיטת תל אביב. פעם בשבוע נסענו לשם. היינו ממש שני ילדים מכל כיתה, היינו שש כיתות בשכבה, אם אני זוכרת נכון, או שמונה, אני כבר לא זוכרת. והגענו לשם פעם בשבוע לאוניברסיטת תל אביב, השקיעו בנו, הסבירו לנו, עשו איתנו עבודה, ממש מצאנו את הנושא המחקרי, את השאלה, ביצענו סטטיסטיקה קלה כזאת, והיינו צריכים להגיש את העבודה. ואני וחברה שלי שעבדנו על העבודה שלנו, אני אפילו לא זוכרת מה היה הנושא, לא ממש השקענו בזה, וכל האחרים ממש השקיעו ועבדו, והיו להם נושאים מעניינים, ובסוף, כשהגשנו את העבודה, נזכרנו שאין לנו איך להדפיס. אני הייתי גרועה במחשבים, עד היום, והגשנו את העבודה על דף נייר ממוחזר בכתב יד.
אוקיי.
ממש התביישנו להגיש את העבודה, אבל אמרנו, טוב, הגענו עד הלום, מה לא נגיש את זה? וככה בעצם פספסנו כאילו מתנה שלא...
שמה?
שלא כולם קיבלו בכיתה אחת ללכת לאוניברסיטה וללמוד איך מגישים מחקר. בזמנו זה היה לפני...
ומסיבות טכניות כאילו? כי לא הייתה, לא היה לכן איך להדפיס?
מסיבות טכניות, מסיבות שלא לא הבנו את, את גודל המעמד, את... את, ה, את, את הסיבה של בגללה בחרו בנו שאנחנו יחדים כולה מהכיתה, לא הרחנו את זה.
ונניח והייתן יותר במודעות והייתן יותר מעריכות והייתן מגישות משהו בעל ערך, מה הייתן יכולות להרוויח?
כלים הרבה יותר טובים לקראת האוניברסיטה. מגיע, ואתה יודע מה זה לבצע מחקר, יש לך פור על כולם. זה משהו שאף אחד לא...
על זה, היית שוכחת את זה מחטא עד אוניברסיטה.
כן, אל תדבלי מדי.
כן, לא באמת קרה שום דבר. סתם הגשת עבודה על נייר ממוחזר בכתב יד, בעוד שאחרים הדפיסו.
כן, ו...
זה הנייר הממוחזר הכהה הזה, שהיה עם הקשקושים, לא הנייר הלבן.
שיש סיבים כאלה בפנים, שאתה אומר, מה גרסו פה והפכו את זה לנייר.
כן.
ואתה מגיש עבודה כזאת לאוניברסיטה, אם אתה לא היית חושב לעשות את זה בחיים.
בסדר, אבל אז לא היית בגיל שהלכת לאוניברסיטה, מה עם האחריות של בית הספר שזרק אתכן למים אולי עמוקים מדי?
יכול להיות.
תודה רבה.
אבל זה היה ההיילייט של...
כן. תודה רבה. ביי.
רותם, בוקר טוב.
רותם?
אתם שומעים אותי?
עכשיו אנחנו שומעים רותם, מה שלומך?
מצוין, מה איתכם?
אחלה.
ספר אותם.
ככה, הסיפור שלי הוא כזה, אני בסוף התיכון התחלתי תואר ראשון באוניברסיטת בר אילן, במסלול עתודה של הצבא, בביולוגיה.
באיזה כיתה היית בתיכון?
איך?
באיזה כיתה היית?
סיימתי י' ב'.
סיימת י' ב'?
במסלול לצבא.
עשית מסלול של עתודה ופשוט התחלת ללמוד, אוקיי.
כן, ובעצם משהו כל, אתה מגיע בגיל 18 לאוניברסיטה, וכל החבר'ה שם גדולים ממך. הייתי שם עם עוד חבר שהייתי בתיכון, שנינו לא מצאנו את עצמנו במשך שנה שלמה, ככה, אתה יודע, לא מתחברים, לא מכירים אף אחד, לא בווייב של האנשים, אתה יודע, עוד ילדים, אבל דווקא יש לזה בסוף איזה טוויסט, בסוף שנה א', בקיץ, ההורים שלי טסו לחול לטיול מאורגן לאיטליה, ושם מסתבר אחת הבנות שהייתה איתי בתואר, הייתה איתם בטיול, ובעצם הם גילו איכשהו שאני לומד איתה, ואז היא באה אליי בתחילת שנה ב' לאחת המעבדות, אני עדיין אאוט, כאילו לא בקשר עם אף אחד, לא מבין מי, מכיר את האנשים כזה בפנים, באה אליי, נותנת לי צ'פחה, עושה לי ראש, זה השם משפחה שלי, אתה איתי במעבדה, אנחנו שותפים, זהו, מאז אני איתה בקשר עד היום.
נחמד.
כן.
חמודה.
חמודה ביותר, אחלה בחורה, כן.
והיא לקחה אותה תחת חסותך?
היא לקחה אותך תחת חסותה.
כן?
בדיוק, כן.
כי ההורים שלך היו איתה בטיול באיטליה?
עם ההורים שלה ואיתה, כן, באיטליה.
כנראה היא התיידדה שם עם ההורים ו...
כן, כן, הם דיברו כזה, ואז היא אמרה...
מה, אני אשים על הוויין?
כן. כן, ואחרי זה סיימתי את התואר, הגעתי לצבא, הייתי שם, אתן לכם ככה מידע מעין, בצבא הייתי חוקר ציפורים.
מה, בגלל טיסות ומטוסים?
בחיל האוויר, כן, תאונות של מטוסים, זה...
ומה אתה עושה היום?
היום אני משווק ציוד למעבדות מחקר, באקדמיות וכאלה, נגיד עכשיו אני בדרך לבן גוריון.
אוקיי.
רגע, ומה עשית את התואר שלך בעתודה?
בביולוגיה. תואר ראשון בביולוגיה.
זאת אומרת, אתה לא קשור למקצוע.
זה כאילו כזה קשור, זה לא ממש, אבל זה, יש לזה איזה נגיע.
עקיפה. כן, לא, את עובד בשיווק.
מוכר כאילו.
זה שיווק, כן. אחרי. עשיתי גם תואר שני בניהול רפואת חירום ואסון.
או. וואי, אתה ממש... נכון, יש את התוכנית הזאת, נדמה לי ב-National Geographic, אסונות בתעופה. זה בטח הדבר שאתה חייב בעולם, לא? עם כל הציפורים שעשית בצבא, והתואר שני שלך על...
יש את הסיפורים, למשל, יש את הסרט סלי עם תום הנקס.
כן.
זה אחת התאונות שמדברים עליהם הרבה.
כי שם זה נגמר טוב, הוא הצליח להנחית את זה בהדסון הרי.
כן, בדיוק.
אוקיי, ראש, תודה.
בכיף, תודה לכם.
ביי.
שם משפחה, ראש?
ביי, ביי.
רותם ראש.
מעניין אם זה ראש עם א' או ו'.
א'? התאפקתי, שים לב, אני חושב שזה ראוי לציין את זה, לשאול אם היה להם משהו.
עם הבחורה הזו?
כן.
אני חשבתי שהוא עומד לספר שהיה ביניהם משהו, אבל מהאופן שבו הוא סיפר את זה, ישר הבנתי שלא היה. לדעתי. כן, אני אומר הבנתי, זה לא עומד המסקנה המדעית, אבל נראה לי. כי זה נראה לי משהו שנעשה בחמידות שהיא...
היא מהית יותר ופחות... למרות שאני, שוב, אולי זה מצידה, מצידו, אתה יודע, הוא ב-18, שנה שנייה.
היה לו קרוש עליה.
בדיוק.
שנינה.
אז למי אנחנו ניתן את הנעלי אדידס?
למי?
לבחור?
אני זוכר את הסיפור קודם. כן.
כן, אז רותם, אתה מקבל זוג נעלי אדידס 40 Forward. אדידס מציגים את 40 Forward, נעליים חדשניות עם סוליה תלת-ממדית, המגדירות מחדש את יכולת הריצה, והוצבו במיוחד כדי לדחוף אתכם קדימה.
אין מה לראות.
חגית גינסבורג, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים?
וואלה, בסדר, מה קורה?
בסדר גמור.
הייתי אמורה להתעורר היום ב-5 ופתחתי את העיניים שלי ב-7:30.
למה ב-5? מה קרה?
הייתי צריכה לעשות איזו בדיקה וכאילו פשוט בחינון של האנטיות שלי פשוט לא התעוררתי.
אז פספסת את הבדיקה?
נדמה לי שזה לא פעם ראשונה שאת מספרת סיפור שכזה, אני טועה?
אני גם חושבת ככה. אני גם, זה כאילו די סיפור חיי.
נכון לי, שעון מעורר, אבל כזה טוב.
יש לי שניים. כאילו, יש לי שתי אפליקציות בפלאפון. יש לי אחת שממש מנטרת לי את השינה, שזה אגב הדבר הכי מרתק שאדם יכול לעשות.
היה לי את זה פעם והגעתם לסוף, זה לא מעניין אותי?
איך זה מנטר לך את השינה?
זה מקליט אותך את כל ה... כאילו גם את התנועות שלך תוך כדי שינה.
שמים את זה מתחת לקרית או משהו?
לא, אתה מניח את זה לידך, יש לי שידה כזאת ליד המיטה, וזה מדהים, כי לפעמים כזה אני מדברת מתוך שינה, וזה הדבר הכי הזוי בעולם.
אבל את יכולה להקשיב לדיבורייך שלך מתוך שינה?
כן, כן. אני בעיקר מצחקקת מתוך שינה, שזה מאוד מוזר.
אולי את עובדת על חומרים חדשים.
הלוואי.
או שאת מנהלת כל מיני שיחות שמצחקקים בהן. כל מיני שיחות. זה תלוי גם איזה סוג של צחקוק זה. האם זה גיחי או שזה כזה.
כן, כזה.
כאילו את במסיבת קוקטייל.
או שהיא מפלרטטת עם מישהו ככה ב...
יש מצב, כן.
אז האפליקציה מקליטה? זאת אומרת, היא יודעת להקליט ברגע שהיא מזהה קול?
היא מזהה נחירות, היא מזהה דיבור, כאילו היא מפעילה ביניהם.
ואז אחר כך את יכולה, את רואה כזה, זאת אומרת, את כל השינה שלך, ואת יכולה להעביר לקטעים שבהם מסומן לך שיש דיבור?
כן, יש גרף כזה, ועל הגרף מופיעות נקודות קטנות.
תשלחי לנו אחר כך את שם האפליקציה, בבקשה. אני זוכר אפליקציה אחרת.
לא, לא, זה מגניב ממש. אבל זה לא עזר לי להתעורר היום.
כן.
ישנתי טוב.
יפה.
ממש.
מה הבאת לקראת סוף השבוע?
אני רוצה לפתוח עם שני טיקטוקים שפשוט לי הם עשו טוב, אין בהם שום דבר יוצא דופן במובן הזה, זה לא איזה מגמה, זה לא איזה משהו, זה פשוט שני סרטונים שעשו לי טוב השבוע. הראשון זה מישהי שכזה צף עלה בים ואז פתאום מגיח לוויתן מול הפרצוף שלה.
כן, הנה בואי נראה את זה.
וואו,
מדהים.
זה תורף.
זה אמיתי?
זה אמיתי נראה לי, כן.
יו, איזה פחד.
וואו. והיא יושבת
כן, היא צפה לה כזה.
יושבת כאילו, רואים
גם ש... הוא פתאום דופק איזה זינוק מתוך המים.
הדבר העצום הזה, כאילו שמזנק החוצה באיזה מין משהו לא קשור כאילו לכובד שלו. והיא רואים שיושבת כזה עם הגב, עובדת על הטיק טוק. זאת אומרת שיהיה...
כן, שיתראה איזה מנוף שקט כזה. כן. About the lust or whatever.
בדיוק. בדיוק.
סונדה. כל התיוגים.
בזמן שאתם...
כל התגיות.
כן. עובדת על חיסון כזה. אוקיי, מדהים, מדהים. באמת זה מדהים.
ממש. עוד משהו חמוד. אתם יודעים מה זה קיסקאם, נכון?
קיסקאם.
כן, ששמים במשחקי ספורט אמריקאים.
כן, ואז המצלמה קולטת איזה זוג מהקהל, ואז הם מתנשקים וכל ה...
כן.
כי שמים להם מין פריים כזה של
פרחים או... ששיבי יציע שם,
שהוא
יציע לניסויים. קיצר, אז עשו קיסקאם לכלבים, וכשעשו את זה באיזשהו משחק, אני לא יודעת למה כולם היו שם עם הכלבים שלהם, לא הבנתי איזה משחק זה היה, אבל כאילו שמו את השיר של מלך האריות, ואז כולם הרימו את הכלבים שלהם כאילו עם סימבה, וזה כזה מלא אנשים, זה ממש חמוד.
חמוד,
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 חמוד.
אני לא אשקר שבאותו רגע שמתי את השיר ולקחתי את הכלב שלי.
והרמת אותו?
לא אשקר, כן, והוא 16 קילו, זה לא היה קל.
זה לא קהל.
לא עשיתי את זה.
זה לא קהל.
נכון.
לבדך.
נכון.
וגם ללא מצלמה.
לא, חד משמעית, רק בשבילי.
בשבילך ובשבילו, כמובן.
בשבילו זה היה פחות.
אני מאוד מקווה שאפליקציית השינה הקליטה אותך אומרת סימבה בסלון.
טוב, יש לנו זמן עוד שניים, מספיק?
אולי נתחיל באחד.
בואי נראה.
אז אחד, אז אני אלך על משהו שלדעתי ממש תאהבו. יש ערוץ יוטיוב של חברה שקוראים לה בוסטון דיינמיקס, שהם בעצם מייצרים רובוטים.
כן, זה חברה ידועה שרובוטים תנועה אנושית כזאת מטורפת.
הם העלו סרטון
הכי מקריף בעולם.
תקשיבו, יש שם סרטון של רובוט עושה פרקור.
אוי ובואי לי.
זה כאילו, וואו.
כן, הם העלו גם, ראיתי את זה אתמול, הם העלו גם את הפספוסים של הרובוט.
כן, הם עושה מאחורה.
אני לא אוהב רובוט.
תראה, זה מטורף, זה באמת מטורף. הם כאילו הצליחו לבנות אותו עם פרקים כאלה, שזה נראה כאילו בן אדם בתוך...
זה בן אדם.
בתוך הרובוט.
וזה רובוט מוחלט. תראה איזה יופי. זה משוגע. זה הדבר הכי מקריב בעולם.
הוא אפילו מסורבל בדרך שהיא אנושית.
כן.
נכון.
עם הקפיצות, עם הידיים.
עם הקפיצות, עם הידיים. בדיוק, הידיים בקפיצות. אני לא אוהב את זה.
זה מקריפ, זה מלחיץ בשגרון. זה החומר שממנו סרטי מדע בדיוני
עשויים. נכון, שתרף הוא מחליף אותך.
כן. הנה עוד חבר שלו מגיע.
הורג אותך ומחליף אותך.
אתה אומר, לא יכול להיות שזה רק מתכת ובוכנות ומפרקים אלקטרוניים.
יש להם שם כל מיני סוגי רובוטים, הם נותנים להם שמות.
סלטות וזה עכשיו. יש שם הרבה פספוסים גם, וזה אולי קצת יכול להרגיע. כי הבינה המלאכותית של הרובוט הזה היא עדיין לא מספיק מפותחת כדי לזהות את המכשול לבד ולאתר, זאת אומרת, הקוריאוגרפיה הזאת היא מתוכנתת ספציפית למסלול הספציפי הזה.
זאת אומרת, אם אתה מזיז משהו במסלול במילימטר, זה עלול לפספס.
ביי ביי.
הבנתי. זה באמת מרגיע מאוד.
כן.
זה באמת מרגיע.
כן. טוב, אולי עוד אחד זריז?
יאללה, אז יש חשבון טיק טוק של מישהי שפשוט מציקה לאימא שלה, ואימא שלה היא טיק טוק.
תמיד טוב, בבקשה.
לדעתי תאהבו, כן?
בבקשה, מציקה לאימא שלה. אימא שלה עם רולים בשיער.
Carrie, I just want to do life errands. No major anything. Just everyday errands.
Is she the way?
What?
Errands. למה היא כועסת, האמא? זה הדמות, כאילו. כל אופי אותנו זה ככה. That's bad.
I'll worry about you out there running around.
I don't run around.
Not back home.
Why do you do that? What?
היא מדהימה בעיניי.
היא לועגת למזג הרע של אמא שלה, זה נפלא.
כן, כן, בדיוק.
שהאמא כועסת על כל שאלה, מעצם העובדה שהיא נשאלת.
וכל החשבון טיק טוק הוא כזה, זה מצחיק מאוד.
חגי, תודה רבה, תכף כל הלינקים יעלו לעמוד הפייסבוק שלנו. תודה, ביי.
ביי, שניים.
ביי. בוקר טוב, שעה שלישית, מה העניינים?
בסדר, מה העניינים?
בסדר, אנחנו לפני משהו כמו כמעט שנה דיברנו כאן בתוכנית עם מאזין, מאזין בשם גיא. הוא סיפר לנו סיפור ככה משפחתי מורכב.
מורכב וכואב, הוא סיפר שהוריו למעשה מעולם לא חגגו לו יום הולדת.
כן. שהוא בן 36 כבר.
ושהם, כאילו, אף פעם לא הייתה התייחסות, הוא אומר, הם לא זוכרים את תאריך הלידה שלו, באיזשהם נסיבות משפחתיות, לאחיו כן חגגו, והקפידו לחגוג יום הולדת, ואצלו תמיד התעלמו מזה, והוא באמת סיפר את זה בחנות רבה, ובחברה, ושיתף באופן שאנחנו מאוד הערכנו והתרגשנו ממנו.
נכון. כולל, כאילו, פטיש נוסף שהוא קיבל על הראש, שבשנה הקודמת הגיעה פיצה אליו הביתה ביום הולדת, פיצה מאבא שלו, והוא התקשר להודות לו בהתרגשות בוכה, ואבא שלו אמר זה בכלל לא אליך אלא אמור היה להיות אצל לאחותך שגרה בבניין.
נכון, והוא סיפר
וזה ממש שבר אותו.
כן. ואז מותק הקשר גם עם ה...
כן.
עם האבא. הוא סיפר שיש לו בנו שהוא רואה כבר לילדו ושהוא חוגג תמיד לילדות שלו. עכשיו היום ב-20 היום זה 20
מחר,
נכון? מחר. נכון, היום זה 19, מחר זה 20 באוגוסט וזה תאריך יום ההולדת שלו.
נכון, כשאנחנו סיימנו את השיחה איתו אמרנו לו אנחנו נתקשר אליך ליום הולדת.
נכון, סמן ביומן ונתקשר, נדמה לי שהוא בן 37, אם אני חשב נכון, שמחר הוא בן 37.
כן, הבטחנו לו שאנחנו לא נשכח את היום הולדת שלו, אז בואו נתקשר פשוט ונגיד לו...
נגיד לו מזל, והוא לא יודע כמו שאנחנו מתקשרים.
נכון, יום הולדת בהפתעה.
נכון.
לא ממתינה, אתה לא אמיתי. כולם... תענה, תענה.
אני מקווה שזה לא מישהו אומר מה מדברים עליך.
מדברים עליך, זה, שוב על הסיפור שלך.
תשחרר את הקו, אחי.
נחכה, נחכה בסבלנות. וואי, הוא בטח מתעצבן על מי שיושב לו על הממתינה.
אני גם לא יודע, זה מגיע ממספר חסום או שזה...
כן, כן, בטח איזה...
והוא אומר לו, טוב, תענה לממתינה, הוא אומר, למה שאני אענה למספר חסום? שיפסיקו להתקשר.
כן. מדברת איילת מחברת הביטוח, רציתי להציע לך תוכנית לשפר את הביטוח. אני לא רוצה, רק תקשיב, אני לא רוצה. במשפט אני אסביר לך מה אנחנו עושים. אני לא רוצה, אני מרוצה מהביטוח שלי, תניחו.
הוא פשוט אומר לא, 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 להתראות וסוגר. אז אני לא מחכה לאיזה דיאלוג בנושא, כי זה מצבן, זה גם של טלפון שלי נמסר.
בוא ננסה עוד פעם.
בואי עוד פעם, מילי.
יש לי איכשהו לתרחן את החלל הזה עד ש... אבל אני חושב שזה יפחית מה...
אז בוא לא. אז הנה.
כן.
תרב זה בא.
נו גיא. אתה מבין פלא? פלא? פלא שלא חוגגים לו יום הולדת?
הלו.
גיא?
כן.
שלום, מדברים טל ברמן ואביעד כיסוס. ואתה...
כן.
בשידור עכשיו, ברדיו.
אוקיי.
מה שלומך?
בסדר.
גיא, אתה זוכר שדיברת איתנו באוקטובר וסיפרת לנו על יום ההולדת? אז לפי החישובים שלנו, מחר, ב-28, יש לך יום הולדת 37, ואמרנו שנסמן ביומן ונתקשר להגיד לך מזל טוב.
וואו, איזו הפתעה.
הבטחנו, כדי שלא תחגוג לבד, אז נכון שזה מחר ולא היום.
וואו.
אבל בוא, מחר יום שישי, אנחנו לא עובדים.
ואנחנו לא עובדים, נכון.
כל הכבוד לסיפור המרגש.
מחר, 20 לאוגוסט, אתם צודקים, האמת שאני חוגג כרגע, אני עם אשתי בים המלח, ירדנו למלון.
איזה כיף.
בסוף אני קצת חוגג את זה.
יפה, יפה שציינת את זה השנה. 37, נכון? זה הגיל?
נכון, 37, נכון. אוגוסט 84.
אז שמע, שיהיה ממש ממש מזל טוב.
תודה רבה לכם.
שנה מושרת, אנחנו לא יכולים להתחייב שכל שנה נעשה את
זה. זה מספיק, העיקר הכוונה.
אבל זה סומן ביומן, וזהו.
בוא ניתן לו מתנה על היום הולדת.
אז בדיוק עשיתי לי ליל תנועה של מתנה, עשיתי לי ליל פנטומימה של מתנה. אז יש מתנה?
כן.
יאללה.
ניתן לו מכונת גילוח?
מכונת גילוח.
חשמלית?
מכונת גילוח חשמלית. יוקרתית, סביר להניח.
תודה רבה.
אנחנו לא יודעים עכשיו את פרטיה, אבל סביר להניח. אז יש גם מתנה ליום הולדת.
תגיד, מי היית בממתינה, גיא?
האמת, עם אחד העובדים מהעבודה. אני לא יודע אם זה המקום לספר, אבל בקטנה אני אגיד שהוא ככה מתכוון להמשיך את דרכו הלאה. אז בגלל זה ככה, לא היה נעים לנתק לו בפרק.
הבנתי, אז לזה הפרענו, בסדר.
כן. אמרתי לו שיש לי איזה ממתינה כבר איזה שתי דקות, אני אראה אולי זה משהו חשוב. אז בסדר, אני לא מתחרט שה...
בסדר גמור, גיא, שיהיה המון מזל טוב. אנחנו איתך,
אני מעריך את זה מאוד שזכרתם, איזה כיף לי.
ושיהיה לך יום הולדת מאושר ושמח עם אשתך אהובה.
איזה כיף, אני ארוץ לספר לך.
יאללה,
ביי.
כל טוב, נתראות, תודה.
אנחנו כאלה טובים. פשוט טובים.
אנחנו לא כאלה טובים.
לא, זה רגע נדיר כל כך, תן לי שנייה לשחות בתוכו.
של טוב?
כן. רגע, כזה דודו טופזי למיטיבי לכת.
שכידוע היה טוב.
כולו טוב.
שכידוע התחיל בטוב, סיים בטוב.
בדיוק, אני
חושב. הפיץ טוב, חייב.
לזכור חוליית עבריינים שתקעת משפחתו של גיא.
בדיוק, כדי שבאמת להשלים את המהלך, דודו טופזי. אפילו לא את משפחתו, זה צריך להיות אנשים שיש להם קשר ישירות אלינו. זאת אומרת, זה אפילו לא קשור לאחרים.
לא להיות עסוקים בו.
גם זה היה אנוכי.
Look you, look you, look you, I found it on.
לא היה. היה או לא היה.
עדן יואל, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה העניינים?
בסדר, מה העניינים?
שלום, אלן, ברוכים הבאים, ברוכים השבים.
תודה, תודה.
כיף לבוא בצל קורתך.
ממש.
נכון, בצל קורתי, אלן.
תרווח ותסעד.
קטן הוא חדרי.
אז יש לך ארבע ידיעות רכילות, כרגיל, אחת מהן היא שקר שאתה המצאת, אנחנו צריכים לזהות מה הוא שקר.
כן, פורמט
שלא מאכזב.
פשוט מנסח, לא מחליפים.
בדיוק. נתחיל?
יאללה, נצא לדרך.
בבקשה.
דרוך. אוקיי. הסיפור הראשון זה שג'ני, ארוסתו של מוש בן ארי, נפגעה מאוד מפוסט שכתבו עליה בקבוצת הפשוטות, שמי שלא מכיר זה הקבוצה קבוצת פייסבוק הזאת שעושה ממים ודחקות וצחוקים בהשראת עמוד הפשוטה.
זה מעט ותיק וידוע.
אני רק אומר, אני לא יודע, הפשוטות זה כאילו פורמט חדש, זה מהשנה האחרונה לדעתי.
לא, הסיפור על
ג'ני צ'רווני.
זבישה. כן.
ג'ני זבישה, נכון, ארוסתו של מוש בן ארי, בת 26, הוא בן 50, אחרי פוסט בקבוצת הפשוטות, שם אמרו שהוא נראה כמו אבא שלה.
אז שוב, זה התפרסם לפני...
כן, זה התפרסם, זה ידוע.
במקומם, חבר'ה.
כן, אבל יש שלושה לבחור ביניהם, כל בסדר.
אנחנו בתקופה שבה אתם צורכים הרבה רכילות, בעייתי לי מאוד.
אין תקופה שאנחנו צורכים מעט רכילות.
נכון, אנחנו קוראים את אותם עיתונים כל הזמן.
השבוע הזה בשנה. הסיפור השני, זה שהאקר שחטף את האינסטגרם של ישראל אוגל בו, דרש ממנו כופר, ישראל רב לשלם את הכופר, והאקר פשוט השתעמם ושחרר לו את החשבון.
זאת אומרת, ההאקר מאס בלהחזיק את החשבון של ישראל אוגל בו, ופשוט...
כי יש גבול.
וואו, הוא שבר את ההאקר.
מציב את הדרישה, ישראל מתערב.
ריספקט.
לא מתקפל בפני הטרור.
אוקיי.
או שזה שקר.
אגב, פשעים וירטואליים, יש פה מעבר מאוד אלגנטיים בין אייטם לאייטם, אלין כהן איימה לתבוע את עומרי חיון, אחרי שהוא פרסם שהיא... אחרי שהוא פרסם שהיא תשלם למי שיצביע לאמא שלה שמתמודדת עכשיו
באח הגדול. אז אלין, אוקיי. אז היא טבע או לא טבע?
היא מה לטבוע, מכתב לפני טביע.
אוקיי. שזה כמובן אסור לקנות הצבעות ולעודד אנשים לתמרץ אותם, זה חלק מה...
גם אסור לפרסם אייטמים שהם לא לגמרי נכונים.
מהקוד האתי של האח.
אוקיי.
הקוד היפי של ירח גדול. וסיפור הרביעי והאחרון זה שרוני מנה נכנס לקנטינה, תודה בתל אביב, ראה שמצר נתניהו, הסתובב וביקש מהמצרית להושיב אותו בחוץ.
אוקיי.
האם ישראל אוגלבו קיבל חזרה מההאקר את חשבון האינסטגרם שלו אחרי שהוא פשוט מאס בו? האם אלין כהן נעימה לתבוע את עומרי חיון אחרי שזה פרסם כי... היא עודדה או עשתה איזשהו מבצע ובסגרתו
שלום תמורת אסמס,
כן, התקעתי שם, או האם רוני מנה נכנס למסעדה בתל אביב וכשאשר ראה שמצר נתניהו ביקש שיושיבו אותו בחוץ, השקר הוא רוני מנה. נו מה קל
מקלה עליזה
הוא מוצדקת.
אתם רוצים מישהו רוצה להחליף את תשובתו?
לא,
ממש לא.
לא.
ממש לא, ושניכם ממש טועים, כי הסיפור...
מה?
כי השקר הוא ההאקר.
ישבה בקנטינה, שרה נתניהו?
ישבה בקנטינה, ישבה בפנים.
מתי זה היה?
היה שבוע מתישהו.
לפני שהם נסעו לסן פרנסיסקו.
מה?
כנראה זה יותר בזורי סוף השבוע שעבר.
כן, ונכנס רוני מנה לאותו מקום.
סבתא.
ראה שהיא יושבת, אמר טוב, ביקש? לא נעים לי. הוא שוט, אמר עליה דברים בכל זאת. ביקש לשבת בחוץ, נהנה, 40 לילות בחוץ, נעים, פרש.
חבל שלא התיישב לידה דווקא, זה לא...
על הראש שלה.
שולחן
על הראש שלה.
וכאילו להתעלם, שיהיה אוקוורד לשניהם.
ראה אותה בדרך.
דרך להעביר הערב.
דרך רעה מאוד להעביר הערב.
עדן, שיחקת אותה.
בכיף, שמחתי, כל כבוד, נפלתי עם הראשון, אבל ככה נתתי עבודה.
פיצית בגדול.
תמת.
וגם ההמצאה הזאת על ההאקר שהשתלט על החשבון של ישראל אוגלבו
והרים ידיים, כי לישראל אוגלבו לא מספיק היה אכפת.
יש בזה איזשהו צל של אמת, או ש...
החשבון שלו אכן נחטף, ואני חושב שהוא כן שילם איזה משהו, או שילם למישהו כאילו שיחזיר לו את החשבון החטוף, אבל זה ממש לא מתוך שימום.
טוב, תודה עדן.
תודה עדן.
בכיף, בפה שניים.
סיימנו את הבוקר ואת השבוע שלנו. תודה רבה שהזנתם.
ונתראה בראשון? כן, ביי.
הבוקר.